די התלבטתי לגבי השם של השיחה הערב. לא יודע אם שמתם לב, אבל הוצב פה בימים האחרונים רף די גבוה של יצירתיות בשמות של השיחות הדרמה. שמענו פה שיחה על מסיבת התה של הבודה, ואחרי זה על הצילו, אני ענן. אז מה אני אתן שם השיחה? דוקה? כנראה שבאמת אחרי שאתה עושה 10 פעמים שיחה על אניצ'ה, אז אתה גם מחפש שם יותר עסיסי. אז ניסיתי וניסיתי והגעתי להכוהן של דוגן. תודו שזה מסקרן. זה גם דרמה, אבל זה גם לא אומר יותר מדי על מה זה. אז יש איזה עניין. זה לא, אנחנו יודעים. בסדר. אז הכותרת זה הכוהן של דוגן, והכותרת האמיתית זה הצילו, אני חוזר מחר הביתה. אולי, מה לעזאזל אני אמור לעשות עם כל מה ששמעתי פה החל משבוע הבא? שזה שאלות שעולות לא מעט בריטריטים, כל ריטריט. באופן טבעי, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים פה ממש נגד הזרם, נגד ההרגלים שלנו, נגד ההתניות שלנו. ואנחנו מתנסים פה בדברים שמצד אחד מאוד מהפכניים כשלעצמם, ומצד שני לא כל כך ברור מה אנחנו אמורים לעשות עם זה בבית. מה? די ברור לנו שאנחנו לא נחזור הביתה, נשב על הכרית, ואז פתאום נשמע, מה עם ארוחת ערב? ונגיד לעצמנו, שמיעה, שמיעה, כעס, כעס. למרות שמחשבה שנייה, אולי זה רעיון לא כל כך רע. או שסביר להניח שלא נשב במשרד ונשמע פתאום איזה צעקה מהבוס שלנו ונגיד לו, רגע, רגע, תן לי להרגיש את הכעס, תן לי לחוות את הכניסה והיציאה שלה. אז ומן הסתם גם לא נחצה מעבר חצייה בניחותא, בהליכה מתונה, ופתאום נראה איזה מכונית שועטת, ונגיד לעצמנו, מכונית, מכונית, תן לי להרגיש את התחושה. כמובן שלא. אז בחיים אנחנו נדרשים לפעולות, לחשיבה, חשיבה מכוונת, יזומה. אנחנו נדרשים לתכנון, אנחנו נדרשים ל... מה זה נדרשים? החיים דורשים. החיים מביאים איתם צרכים של תכנון, של חשיבה, של יעדים, של צרכים שלנו ושל אחרים, ונדרש לתת מענה הולם ומתאים לכל אלה. וגם בחיים יש הרבה יותר רעש, ויש הרבה יותר אי סדר, ויש הרבה יותר כאוס. אין כזה שקט ואת הסדר שפגשנו פה. אז יש לנו הרבה שאלות, עולות לנו הרבה שאלות. למשל, שאלות של מה הקשר בין התרגול הזה לחיי היומיום? או מה אני יכול ליישם מהדברים המוזרים שעשיתי פה ביומיום? ועולות גם שאלות כמו מה יכולות להיות הפירות של התרגול של דרך הדרמה בתוך החיים עצמם? הרי ברור לנו לגמרי שאנחנו לא נשב על ההר כמו פסל ופשוט נחווה בפסיביות את העולם חולף דרכנו ומתעדה בכל הכיוונים. אז אני רוצה להתייחס לשאלות האלו, אבל להתנצל מראש ולהגיד שהתחום הזה הוא תחום מאוד רחב, ואין מצב עם כל הכוונות הטובות שאפשר להתייחס ל... כל השאלות שעולות פה בערב אחד, בשיחה אחת. אז אני אתייחס רק לכמה נקודות או שאלות שנראות מעניינות וחשובות, ואולי עליהם שחשבתי. מחר, בסיום הזה, בסיום הריטריט, תהיה גם... תהיה... התייחסות לשאלות היותר פרקטיות, לשאלות של התרגול בחיי היום-יום, וגם יהיה זמן לשאלות ותשובות ובשיח, והיום אני אנסה לנסות לחבר כמה קווים שמחברים בין התרגול שעשינו פה השבוע ובין החיים הרגילים. אז הכהן של דוגן, דוגן היה זן מאסטר יפני שחי כנראה במאה ה-13, והוא מצוטט אומר, אלו הרואים את החיים החומריים והגשמיים כמכשול לדרמה, אינם רואים דרמה בחיי היומיום. הם עדיין לא גילו שאין שום פעילות יומיומית, הם עדיין לא גילו שאין שום פעילויות יומיומיות שהינן מחוץ לדרמה. אז בעיניי זה אחד הכהנים או אחד האתגרים הגדולים ביותר של התרגול, לגלות כיצד כל פעילות יומיומית היא חלק מהדרמה, כיצד כל מה שקורה לנו מהרגע שאנחנו קמים עד הרגע שאנחנו מזדקים על הגוף הזה בחיים האלה, יש לו, הוא הדרמה מועילה לתוך החיים האלה. והאמת היא שאני חושב שהמשפט הזה, הציטוט הזה, דורש קצת הבהרה, כי דוגן משתמש במילה דרמה, ולדרמה יש כמה משמעויות. אז אני אתייחס לשתי משמעויות של המילה דרמה, וננסה לראות אולי איך המשפט הזה יכול להיות מובן דרך שתי המשמעויות. משמעות אחת של הדרמה, המילה דרמה, זה חוק. ומדובר על במילה פלית חוק, או התורה של הדברים כפי שהם קורים. זאת אומרת, להבין את החוקיות של הדברים כפי שהם קורים בטבע, להבין את עולם התופעות כפי שהוא מופיע. עכשיו, גם על המשפט הזה, אני חושב, להבין את הדברים כפי שהם קורים, אותו ניסינו לתרגל כל השבוע. ניסינו להתבונן מרגע לרגע בדברים, בתופעות כפי שהן מופיעות, וגילינו שהמשפט הזה הוא לא כל כך מובן, כי הדברים כפי שהם, הם בעצם לא כפי שהם. אנחנו גילינו שהם כל הזמן משתנים. שהדברים, כל אחד גילה את זה במידת ישירות והיווכחות ישירה שונה, בהתאם לתנאים והנסיבות של התרגול של כל אחד, אבל נוכחנו שמה שנראה לנו כקבוע, ככאב, זה משהו משתנה. ומה שנראה לנו קבוע כהגוף, משתנה כל הזמן, והתחושות משתנות. וגילינו גם שמה שנראה לנו כמספק, הוא מספק רגע אחד, ורגע אחרת הוא כבר פחות מספק. מה שנורא נורא השתוקקנו, שזה יכול להיות, לא יודע, מה נורא השתוקקתי בצהריים, הגלידה. משהו שאכלנו, לדייסה בבוקר נאמר, אז אחרי, בביס העשירי, כבר לא ידענו מה לעשות עם זה, ורצינו להיפטר מזה, אז גילינו שמה שנראה ששווה להשתוקק אליו, או להיות בקרבתו, או מספק, ובשלב מסוים מפסיק לספק. אז גילינו גם את המאפיין של אי הסיפוק של עולם התופעות, את הדוקה. וגילינו גם שהדברים נעדרי עצמי במידה כזאת או אחרת של היווכחות ישירה. גילינו שהמחשבות הן פשוט מחשבות. זאת היא אחרת וזה. גילינו שהן לא כל כך יונתן. אומרת שהן קשורות אולי ליונתן, אבל מחשבות הן מחשבות. אז גילינו שהדברים הם לא כפי שהם נראים. הדברים הם כפי שהם, אבל לא כפי שהם נראים בעין בלתי מיומנת. האספקט השני, המובן השני של המילה דרמה, זה הכוונה יותר ספציפית לתורת השחרור שלימד הבודה. אוסף ההנחיות שיכולות להיות מיושמות על מי שמעוניין להפחית את רמת הבלבול והראייה הבלתי מפוקחת של הדברים. אז כל בן אדם שיש לו עניין להשתחרר מסוגים כאלה ואחרים של אי נחת, וזה תורה בעיניי אוניברסלית לגמרי, מוזמן לבוא ולשמוע את ההנחיות האלה ולנסות ליישם אותם. עכשיו חשוב להגיד, כי זו שאלה שנשאלה פה, שהתרגול הזה, לפי מיטב הבנתי, הוא לא תרגול בודהיסטי, למרות שהוא בא ממקור בודהיסטי. בודה לא לימד שום דת, הוא גם לא לימד בודהיזם, הוא לימד דרך להשתחרר. וכמו שראינו בכל רגע ורגע, לנשימה אין לה לא גוון לא בודהיסטי, ולא גוון יהודי, ולא גוון מוסלמי. לצליל, צליל זה צליל, כך שעולם התופעות הוא נקי מהגדרות כלשהם, וגם התרגול הזה הוא נקי מקונוטציות דתיות או אחרות, למרות שיותר מאוחר אנשים לקחו את התרגול והפכו אותו גם למסדו אותו והפכו אותו לדת, אז בארצות מסוימות הוא מופיע כדת. אבל אני חושב שהכוונה של הבודה הייתה לסיים את תחושת הנפרדות, תחושת הבידול, תחושת החלוקה שאנחנו חווים בהוויה שלנו, שממנה אנחנו כל כך סובלים, וזה יהיה ממש טעות להשתמש בבודהיזם כדרך נוספת לעשות חלוקה והפרדה. לא לכך הייתה כוונת הבודה מן הסתם. אז כיצד אנחנו יכולים ליישם את ההנחיות ששמענו כאן בחיי היומיום? כיצד אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו ביומיום לחיות יותר בהרמוניה עם הדברים כפי שהם, ולא לסבול? כיצד אנחנו יכולים להשתמש בהנחיות ששמענו פה, של הבודה דרמה, לשחרור בחיי היומיום? אז אני אנסה להתייחס כאמור במידת האפשר לכמה מהשאלות האלה. אחד הדברים שמן הסתם שמנו לב אליו, כשישבנו לתרגל, כשאנחנו יושבים לתרגל על כרית המדיטציה, זה שהעולם שאנחנו חווים הוא כביכול מפוצל לשני עולמות. נראה שאין ביניהם כל כך קשר. העולם האחד זה העולם של מה שמופיע אל מול החושים שלנו מרגע לרגע. תחושות, מראות, צלילים, טעמים, ריחות, העולם שאנחנו חווים אותו בצורה ישירה. והעולם הזה חשפנו אליו יותר ויותר, אני חושב, השבוע במנות, חלק מאיתנו זה נראה קצת באוברדוז, אבל מנות של מפגש עם העולם שנחווה בחוויה ישירה. במקביל אל העולם הזה שמנו לב שמתקיים עולם אחר לגמרי. עולם שמורכב מכל הציפיות שלנו, מכל התקוות שלנו, מכל הצורה שבה אנחנו חושבים שהדברים צריכים להיות, שזה אולי האידיאלים שלנו על איך העולם צריך להיות, איך אנחנו צריכים להיות, איך אחרים צריכים להתנהג. וגילינו שוב ושוב ששני העולמות האלה לא נמצאים כל כך בסינק, או אם נהיה כנים, הם נמצאים בחוסר סינק כמעט מתמיד. העולם כפי שהוא נחווה מהחדך החושים ברגע לרגע מתעקש להיות מה שהוא, ולא מסכים להיות מה שאני רוצה שהוא יהיה. התחושות ממשיכות להופיע כפי שהן מופיעות ולא כפי שאני רוצה שמופיעים. הצלילים, החום, הקור, הגשם, השמש, עולם נוהג כפי שהוא נוהג. ומלא זה, אבל גם אני אפילו, הציפיות שלי מעצמי לא מתגשמות. זאת אומרת, לא רק זה שהציפיות שלי מהעולם לא מתגשמות, ציפיות שלי מעצמי. וגילינו שהפער בין שני העולמות האלה, בין מה שקורה מרגע לרגע עולם הציפיות, המחשבות, האידיאלים שלנו, הפער הזה, כמידת הפער הזה, כך מידת הסבל שלנו, מידת חוסר הנחת שלנו. כששני העולמות לרגע בסינק, אין סבל, הכל בסדר. כש אחד מהם הולך מהר מדי או רחוק מדי ומסתובב אחרת מהשני, זה אי נחת, איזה... עכשיו, בתרגול, בהנחיות התרגול ששמענו פה, אמרנו שוב ושוב להכיר את ההבדל, לראות את התחושות כפי שהם מופיעים, את הצלילים, את הריחות, את התחושות, ולהישאר איתם. ובמקביל, להישאר ולראות גם מה עולה בתודעה שלנו בהקשר לתחושה. עולה לא נעים, עולה רצון כזה, עולה ציפייה כזאת, עולה כעס, ולשים לב ולהשהות את התגובה. הנחיית התרגול הבסיסית הייתה להשהות את התגובה. רק אגיד בסוגריים שהתפיסה, הראייה הזאת של שני עולמות היא לא תפיסה בודהיסטית. בתפיסה הבודהיסטית גם העולם השני, העולם הדמיוני, הוא חלק מהעולם הראשון, הוא נקרא הסנקרות שלנו, זה ההתניות שלנו, זה כל התגובות שלנו למה שקורה. זה הדפוסים המנטליים שלנו, זה המחשבות, זה הזיכרונות, זה הציפיות. כולם כן שייכים לעולם הראשון, אבל הם מנטליים, ולכן הם לא בסינק עם הדברים האחרים. אוקיי, אז בתפיסה הבודיסטית זה לא שתי עולמות, אלא זה מרכיבים שונים של ההוויה שאנחנו חווים מרגע לרגע. אבל העניין הוא שפה למדנו להיות עם מה שיש, להשהות את התגובה שלנו, לא למהר ולהגיב, ולראות מה קורה. ביום יום, החל ממחר, מתישהו, אנחנו כן נידרש להגיב, ולו לא נשב ונחכה שהאוטו שלנו יתניע, אנחנו נצטרך לסובב את המפתח, לא יעזור, רק שנשב ונסתכל, ונצטרך לענות לטלפונים, כמה עצוב, כנראה שביום ראשון חלקנו ילכו לעבודה, וחלקנו יפגשו את האבא ואימא, ויקרו דברים יפים, ויקרו דברים קצת שאנחנו פחות שמחים, ונצטרך להגיב, נצטרך לפעול. אז איפה הדרמה שלמדנו פה יכולה להועיל לנו שם? פה למדנו לא להגיב. אז קודם כל, דיברנו על זה, אני חושב, קצת בהתחלה. הדרמה היא יותר מאשר להיות בשקט ולעשות מדיטציה. דיברנו על זה שהדרך לשחרור, לסיום הסבל מורכבת, אותו בודה יקה חילק את זה לשמונה מרכיבים. אנחנו תרגלנו היום בריטריט הזה בעיקר את המרכיבים של מאמץ, אנרגיה נכונה, תשומת לב נכונה וריכוז. אבל בהחלט יש לדרך מרכיבים אחרים. דיברנו בהתחלה על הכללים, כללי ההתנהגות, שזה דיבור נכון, איך לדבר מבלי לפגוע, איך להקשיב לאחרים, תקשורת נכונה, זה הקשבה, זה דיבור שהוא לא פוגע, שהוא נאמן לאמת כפי שאנחנו יודעים אותה, ושהוא מועיל ובזמנו. ויש פעולה נכונה, כיצד אנחנו פועלים בעולם בצורה נכונה, שהיא לא פוגעת, לא פוגעת ביצורים אחרים, לא פוגעת בעצמנו. ויש גם פרנסה נכונה, בתוך הדרך הזאת, שהמדיטציה חלק מנה, יש גם כיצד אנחנו חיים, פועלים למחייתנו, מייצרים פרנסה לעצמנו ולקרובנו, בצורה שלא פוגעת ולא מזיקה בעצמנו ובאחרים. כך שהדרך הבודיסטית היא בהחלט דרך אקטיבית, היא דרך של חיים, היא לא דרך של ניתוק מוחלט מהחיים, זה חיים מתוך פיתוח איכויות של שמירה, הגנה, חמלה ופיתוח בהירות שמשחררת, בהירות תודעתית. אז ככה שבהחלט אנחנו מוזמנים לפעול, להגיב ולעשות בתוך החיים, והשאלה איך הדרך, הדרמה יכולה לעזור לנו. ואני רוצה להתייחס למרכיבים שכן תרגלנו פה, ולא לאספקטים אחרים שקיימים בדרך שלא נחשפנו אליהם. אז הדבר המאוד פשוט הזה של תשומת לב מרגע לרגע, שאנחנו יושבים ובצורה מאוד מונוטונית ורפטיטיבית ומשעממת, שמים לב גם לנשימה, וגם שמים לב כשדעתנו נודדת, מאוד מאוד מועיל ביומיום שלנו, ויכול ויועיל, גם אכן יועיל ביומיום שלנו, מכיוון שגילינו שכאשר אין לנו תשומת לב, אנחנו פועלים מתוך הדפוסים והתניות האוטומטיים שהתקבעו כהרגלים בתודעתנו. אנחנו מגיבים, משהו נעים אנחנו רוצים, משהו לא נעים אנחנו דוחים. מישהו אומר לנו משהו לא נעים, אנחנו דוחפים אותו, הודפים אותו, נמנעים ממנו. מישהו אומר לנו משהו נעים, אנחנו מחבקים אותו. אנחנו כל הזמן פועלים במנגנון הזה של הנעים לא נעים, רוצה לא רוצה. ובמידה רבה כשאנחנו לא מודעים, זאת הבורות שלנו, זה חוסר הבהירות שלנו, כי אנחנו פועלים באוטומט ואנחנו אפילו לא רואים את האוטומט הזה. הוא כל כך מושרש בנו, אנחנו כל כך מזהים אותו כאנחנו, אנחנו אפילו לא רואים שזה אוטומט. למרבה הפלא, האוטומט הזה לא משרת אותנו. למה הוא לא משרת אותנו? כי הרדיפה האינסופית אחרי מה שטוב, והאינסופית לדחות את מה שרע, גילינו שהיא לא באמת הולמת עם האינטרס האמיתי שלנו. היא לא מביאה לנו את האושר שהיא מבטיחה. ופה אנחנו לומדים, למדנו פשוט לשים לב, לעצור, לשים לב לשנייה. לא צריך להפסיק לנהוג כדי לראות שיש צומת, אבל לראות מה קורה. ובגדול, תשומת הלב משקמת ומחזירה לנו יכולת בחירה בחיים, יכולת בחירה אותנטית שהיא בחירה אמיתית, שהיא באה מתוך מודעות ולא מתוך אוטומט. אז זה מועיל בכל שלב בחיים שלנו, על אחת כמה וכמה כאשר אנחנו מגיבים מתוך האוטומט תגובות שרוב הזמן אנחנו מצטערים עליהן, כשאנחנו מתפרצים על מישהו, כשאנחנו חסרי סבלנות כלפי משהו, כשמישהו לוחץ לנו לכפתור ואנחנו ישר מגיבים ורק אחרי זה מודעים, רגע הגבתי, סליחה, לא התכוונתי. אז יש בתרגול הזה של תשומת הלב יכולת מרפאה ממש של לחלץ אותנו מהאוטומט שהתקבענו בתוכו, ולבחור איזה תגובה. יכול להיות שנגיב באותה צורה, אבל נגלה יותר ויותר שעצם העצירה הזאת, עצם תשומת לב, תאפשר לנו תגובה אחרת. עכשיו, המידה של הזמינה של תשומת הלב שיש לנו ביום יום היא תוצאה ישירה של התרגול הפורמלי שנמשיך לתרגל בבית, כי זה הרגל. והרגל מופיע מעצמו בהתאם לתנאים והנסיבות. אם לא נתרגל לזה, ההרגל הזה יהיה קטן, ואנחנו פחות נתעורר בתוך החיים ונגלה שפעלנו בלי תשומת לב, או הגבנו בלי שהיינו מודעים לכך. כשנתרגל יותר, מה שאני מנסה להגיד, שאת התועלת של התרגול הפשוט הזה, המונוטוני הזה של לשים לב, זה התועלת שלו נראה בכמה אנחנו יותר ערים בחיים שלנו ופועלים מתוך בחירה ומתוך מודעות ולא מתוך אוטומט. זאת תועלת שאי אפשר שלא לראות את הפירות שלה ולראות אותם מתגברים ככל שאנחנו מתיימנים יותר ומתמידים בתרגול. אחד הדברים שהדרמה מלמדת אותנו, התרגול מלמד אותנו, זה שיש הבדל בין, כשאנחנו פועלים, בין הפעולה שלנו לבין תוצאות הפעולה שלנו. ואחד המקורות של הסבל שלנו, אל תיקחו את זה כעובדה, תיקחו את זה כסימן שאלה ותבדקו בחיים שלכם, זה שאנחנו, לא רק זה שאנחנו פועלים פעולות, ודאי, אנחנו מאוד מאוד נאחזים בתוצאות של הפעולות, מתנים את עצמנו במה תהיה התוצאה של מה שאני עושה. כמובן, כי אנחנו עושים פעולות לשם התוצאות שלהם. אם זה בעבודה, אנחנו מטפחים איזה עסק, אם בטיפול אנחנו מרפאים איזשהו מטופל, אם הוראה, אנחנו מלמדים, אנחנו רוב הזמן מעריכים את עצמנו על סמך התוצאות של הפעולות שאנחנו עושים. שיש לזה היגיון מסוים בחברה עסקית, אבל זה גם מקור מאוד גדול לסבל. למה? כי אחד הדברים שאנחנו לומדים, ושוב, אנחנו מוזמנים ללמוד, זה שיש הבדל בין הפעולות שלנו שעליהם יש לנו שליטה, אם יש לנו שליטה על הכוונה. אם אנחנו מודעים, אנחנו מכוונים כוונה מתוך מודעות. וכתוצאה מהכוונה הזאת אנחנו מבצעים פעולה. על התוצאות של הפעולה שלנו, שליטה שלנו מאוד מוגבלת. ולמה? כי אנחנו לא לבד בעולם. יש עוד לפחות 6 מיליארד יצורים כמונו, שיש להם כוונות, רצונות, שאיפות, אמביציות, ויש מיליון תנאים שאין לנו שליטה עליהם, כמו מזג אוויר, כמו you name it, וכל העולם הזה משום מה לא תמיד פועל בהרמוניה עם הכוונות שלנו. מאכזב, אבל מסתבר שזה ככה. ראינו את זה גם לא מעט על כרית המדיטציה. אנחנו רוצים להיות בשקט. באנו לריטריט. 60 אנשים כמונו רוצים שקט בחדר הזה, אין שקט. מישהו מדליק את המזגן, דווקא כשאני לא רוצה. מישהו מחבא את המזגן, דווקא כשנורא קר לי. כל הכוונות, יש לנו שליטה על הכוונה, אבל יש לנו מעט השפעה, יש לנו השפעה מסוימת על התוצאות, אבל ההבנה שהתוצאות הן מחוץ לשליטתנו, היא הבנה מאוד משחררת. אז אנחנו יכולים לעשות דברים עם מיטב הכוונה שלנו, ולהניח לתוצאות לקרות כפי שהן קורות. דוגמה פשוטה, אנחנו רוצים לנסוע בסוף הריטריט לאילת. עבדנו קשה, רוצים קצת חופש. מה צריך לעשות כדי לנסוע לאילת? לקנות כרטיס אוטובוס או רכבת או משהו, איזה כלי רכב. כדי לקנות צריך כסף. אין כסף, צריך לעבוד, נעבוד קצת, נחסוך כסף, יהיה לנו כסף, לקנות כרטיס. אז אנחנו עובדים, יש לנו כוונה לנסוע לאילת, קונים את הכרטיס לרכבת, אוטובוס לאילת, מוודאים שאנחנו יודעים את השעה, עולים על האוטובוס. הגענו לאוטובוס. יש לנו שליטה מהרגע הזה אם נגיע לאילת או לא? יעזור לנו אם כל 5 דקות נלך לנהג ונגיד לו, תגיד, זה כבר אילת, אתה בדרך לאילת וזה? מן הסתם זה יפחית את הסיכויים שהנהג הזה ירצה לקחת אותנו לאילת. וזה מראה שיש לנו, אנחנו עושים את הכוונה, אנחנו עושים את הפעולה, ואז מניחים לתוצאות להופיע. אז אם נבין את הדבר הזה, אם נראה את זה בחוויה שלנו, וראינו את זה במדיטציה, באנו והתכוונו להיות בתשומת לב, ועשינו את ה... התקלחנו, וישנו טוב בלילה, ובאנו בבוקר, וישבנו כמו שרקפת אמרנו, מוגבהים וערים וזקופים, והיינו 2-3 נשימות, ואז התודעה ברחה. היה לנו שליטה על זה? לא. עשינו את כל מה שבכל... אם היינו אומרים לעצמנו כל הזמן בשקט, תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב, היינו יותר בתשומת לב? לא. אז אנחנו עושים את מיטב יכולתנו, והתוצאות קורות, ואנחנו לומדים מהפערים האלה. אז בחיים אנחנו מוזמנים לכוון כוונות טובות ומועילות לעצמנו ולאחרים, לפעול פעולות, אבל לדעת שהתוצאות במידה מסוימת או במידה רבה מחוץ לשליטתנו, והיכולת הזאת היא להניח לתוצאות לקרות כפי שהן מביאה, יכולה להביא הרבה מאוד שקט לחיים שלנו. איכשהו החיים לימדו אותנו לא יודע, העולם המודרני שאנחנו יכולים לשלוט בהכל. והעובדה היא שיש לנו שלט כמעט לכל דבר. לטלוויזיה, למזגן, לאוטו, חוץ מלכלב שלנו, ללחוץ כפתור שיקח אותו לעשות פיפי. בדיוק. אז אנחנו פריקים של שליטה, ואנחנו בטוחים ששליטה מביאה להנאה ולנוחות, בעצם השליטה נוחות. ומסתבר שבפועל האובססיה שלנו לשליטה היא לא רק זה שלא מביא לביטחון ולהנאה, אלא הוא מביא לחרדה, הוא מביא להפך. כי אנחנו כל הזמן כל כך דואגים שהדברים יסתדרו כפי שאנחנו רוצים לשלוט בהם, שאנחנו לא יכולים להניח לדברים לקרות. אחד הצורות לראות את זה, זה ידע. במקור ידע זה דבר טוב, נכון? זה מביא לחינוך, לידע, להשכלה, whatever. אבל תראו איך הפכנו לפריקים של ידע. אנחנו לא מסוגלים שנייה אחת לא לקרוא משהו, לא לדעת ועוד ועוד. והידע זה מביא לנו... הידע הוא זה דרך להשיג שליטה דמיונית. והוא כנראה לא מביא לנו יותר עושר, הידע הזה. הוא מביא להתפוצצות אינפורמציה ולרעש, ולא ממש. עכשיו, בדרמה, מדברים לא על ידע, מדברים על ידיעה. ידיעה, דבר שאנחנו פיתחנו פה, אבל לדעת מה קורה. הידיעה הזאת היא מובילה להבנה. אנחנו רוצים לפתח ההבנה משחררת, לא הידע. הידע כובל אותנו לתוך מה שידוע. וגילינו, אני חושב, לא מעט פעמים על קרית המדיטציה, שהרגע הנוכחי הוא by definition בלתי ידוע. הוא כל הזמן מופיע מעצמו לא כפי שאנחנו רוצים. כל רגע הוא רגע חדש. יותר מדי נשימות דומות, זה גורם לנו לחשוב שזה ממחזר את עצמו, אבל מרגע לרגע דברים קורים. והרגע הנוכחי הוא ממש בלתי ידוע. והתרגול הזה, אם לא שמתם לב, וחלקכם שמתם לב, ואני חושב גם דובר על זה קצת, מלמד אותנו לתת אמון ברגע הנוכחי, לתת אמון לדברים, להופיע כפי שהם. לתת אמון זה אומר להסכים לוותר על השליטה. להסכים, הרגע הנוכחי, כל מה שידוע שייך לעבר. את מה אנחנו יודעים? את מה שכבר היה. אז כל הידע שלנו הוא זיכרון, הוא נכון, מהשנייה הזאת אחורה. מהשנייה הזאת קדימה, בלתי צפוי. כמובן שיש הסתברויות וזה, אז אנחנו עוסקים בסטטיסטיקה ולומדים מהעבר כדי לנבא את העתיד. זה חשוב לצרכים מסוימים, אבל כמו שאומרים על הסטטיסטיקאים, אם מי שמכיר סטטיסטיקאים, סטטיסטיקאים 20% מהזמן עסוקים בלנבא את העתיד, כך אומרים, ו-80% מהזמן עסוקים בלהסביר למה הניבוי לא הצליח. כי העתיד הוא by definition בלתי צפוי, וזה מה שעושה הסטטיסטיקאים, נותנים הסברים כל הזמן למה הסטטיסטיקה הייתה לא כפי שהיא הייתה רשומה, למה זה לא הופיע ככה. זה שמעתי מסטטיסטיקה, אני לא מבין לא מסטטיסטיקה. אז אנחנו לומדים להרפות ולשחרר את הצורך לשלט ולכוון. אנחנו לומדים לאט לאט את הביטחון והשקט שבאי הידיעה, מול המתח של להחזיק את הידוע ולעשות משהו עם הידוע. כך שפירות התרגול שלנו זה יכולת בחירה יותר אותנטית שנובעת ממה שקורה בכל רגע ומתאים לאותו רגע, ובמובן הזה היא ספונטנית, כי כשאנחנו פועלים באוטומט, אנחנו פועלים על פי מה שהיה נכון אתמול, על פי מה שהתרגלנו לפעול אתמול שלשום, לפני שנה, לפני שנתיים. כשאנחנו משהים שנייה את התגובה האוטומטית ובוחרים, ומסתכלים על מה קורה, אנחנו בוחרים תגובה שהיא אותנטית לסיטואציה, וזה הספונטניות האמיתית, לא להגיב לפי מה שהייתי רגיל. זה לא ספונטניות, זה שחזור של דפוסי עבר. אז זה יכול לגרום לנו להרבה פחות כעס ותסכול במערכות יחסים. תחשבו כמה מועיל זה לפני שמישהו אומר לנו משהו שאנחנו לא רוצים לשמוע. במקום למהר להתפרץ עליו, פשוט לנשום, לגלות שמופיע אי נחת, מופיע כעס, לנשום נשימה או שניים ואז לבחור. נכון להתעצבן? אז כנראה שנתעצבן. לא נכון להתעצבן? אולי נבחר תגובה אחרת. העיקרון הוא אותו עיקרון של קבאים. מי שהיה קבאי, כאילו שלא צריך להיות קבאי, כדי לדעת שניצוץ קטן, נורא קל לחבות. ניצוץ קטן, אבל כשזה הופך לאש גדולה, בחינה רגשית, כשכעס מתפרץ, אין סיכוי. אחד הדברים הנוספים שהתרגול יכול להוביל אותנו, ואני חושב שלא מעט מאיתנו כבר התנסה בזה פה, זה שלרגשות אין אשמים ברגשות. אין מישהו שאשם ברגש של מישהו אחר, כולל לא אנחנו עצמנו אשמים ברגשות שלנו. התרגול המאוד פשוט הזה הביא אותנו פה לגלות על קצה המזלג שרגשות מופיעים או מופיעים, רגשות מופיעים בהתאם לתנאים והנסיבות שאפשרו להם להופיע, ולא בהתאם לרצון של מישהו, ובטח לא של עצמנו, ובטח לא של מישהו אחר. כשאנחנו לוקחים את ההבנה הזאת לתוך חיי היומיום, זה יכול להביא להקלה מאוד מאוד רבה ולעליית מדרגה מדהימה במערכות היחסים שאנחנו מנהלים עם אנשים, בעיקר עם אנשים הקרובים לנו. כי עד עכשיו למדנו שכשיש רגש לא נעים, יש לו השם. אם אני כועס בבית כשאני בא וזה, אז אשתי אשמה בזה שהיא שמה את הפח שמה ולא אחרת, או אמרה לי את זה ולא אחר. אנחנו מגלים שוב ושוב שכעס מופיע בהתאם לתנאים ונציבות. הייתה שם ציפייה שלא מולאה, היה שם מילה, היה שם... אז אנחנו יכולים לגלות שרגשות פשוט מופיעים כשיש תנאים ונסיבות מסוימים, ורגשות מתחלפים כשיש תנאים ונסיבות אחרים. זה תרגלנו פה, וזה אנחנו יכולים לתרגל גם ביום יום. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שאל תתבאסו אם אתם נמצאים היום בערב ואתם לא מרגישים שנפלו לכם תובנות. ככה, אני מתוך ההתנסות שלי, הדברים קרו בריטריט בצורה עדינה, והתובנות, האסימונים איכשהו נפלו בבית, שבוע אחרי, חודש אחרי. תנו לדברים לחלחל, אל תהיו מאוד גרידיים לגבי כמה תובנות אני לוקח מפה. דברים מחלחלים וקוראים, כמו שנאמר, כשהם קוראים ולא כשאנחנו רוצים שהם קוראים. אז תובנות לגבי רגשות יכולים ולא מן הנמנע שהם יקרו יותר בבית מאשר דווקא פה. אחד הדברים שזה אומר זה שאנחנו יכולים, ואני אומר את זה בצורה רכה, אנחנו יכולים יותר לקחת אחריות על הרגשות שלנו. עכשיו, לקחת אחריות זה לא אומר שאנחנו אחראים לזה, אז רק אומר שאנשים אחרים לא אחראים לזה. אנשים אחרים מתנהגים כמו שאנשים אחרים מתנהגים, בין אם הם קרובים לנו או לא, ומה שעולה בתוכנו זה בהתאם לתנאים והנסיבות שמאפשרים את ההלאה. אז אם עולה כעס, אם עולה תסכול, איפה הייתה הציפייה? יכול להיות שציפיתי ממישהו אחר, ואפילו אמרתי לו שאני רוצה שיתנהג ככה ושחשוב לי ככה והוא עשה אחרת, אבל סביר להניח שהוא עשה אחרת בגללו ולא בגללי. אחד התובנות המעשיות או הבהירויות שמושגות לנו כתוצאה מירידת תפיסת העצמי וחשיבות התפיסה העצמית בתודעתנו, היא שאנחנו מבינים שהעולם לא פועל כשאנחנו במרכז שלו. התפיסה הרגילה שלנו אומרת שכל מה שקורה מסביבי קורה בגללי. ותשימו לב, כשמישהו, אני יושב מדיטציה ופתאום מישהו מדליק את המזגן, אני מתעצבן, ואני אומר לעצמי בשקט, תשאלו את עצמכם, זה קרה ככה, איך הוא עושה לי את זה? וכשמישהו מחבא את המזגן, איך הוא עושה לי את זה? וכשבאתי הביתה והילדים, אף אחד לא רחץ אותם וזה, למה היא עוד פעם עושה לי את זה? אנחנו כל מיני בתחושה שאנחנו במרכז והדברים קורים בגללנו. ואחת ההבנות שיכולות לחלחל את הדעתנו, שהדברים קורים בגלל הדברים ולא בגללנו. אנשים עושים את הדברים בגלל הבורות והסבל שלהם עצמם ולא בגללנו. אנחנו פחות ופחות צריכים לשים את עצמנו במרכז, וזה מאוד מרגיע. אנחנו כבר לא מרכז העולם. אנחנו יכולים להסתכל על העולם במערכת יותר בריאה, שאין שם יונתן שאליו כל הדברים צריכים לקרות כך ולא אחרת. אז התרגול הזה, התרגול של אנתה, של היעדר עצמי במרכז החוויה, מה שקצת דיברנו עליו פה, יכול להיות מאוד מועיל ביום יום. פה תרגלנו לשים לב שכשמופיעה מחשבה, לראות את המחשבה כמחשבה, לא להדביק אליה ישר את התווית של מחשבה שלי, או זה אני. לראות מחשבה כמחשבה. אותו דבר לגבי רגש, אותו דבר לגבי תחושה, אנחנו מוזמנים לפתח את זה גם בבית. כשעולה בנו כעס, לראות כעס ככעס, לא להדביק עליו כעס שלי, וכשאשתי כועסת, לא להגיד כעס שלה, או כעס, רואים כעס, רואים פה עולה כעס, רואים שם עולה כעס, זה הרבה יותר בריא. הפירות של התרגול הזה, וזה תרגול, הנחיות תרגול פורמלי, קורות, יכולות לקרות בשני צורות, דיברנו על זה שלשום, או שמתישהו מתוקף התרגול, מתוקף תשומת לב מרגע לרגע למה שקורה, פתאום תחלחל בנו ההבנה שהמחשבות לא שלנו, זה יופיע פשוט בבהירות, וזה יכול להופיע בתרגול, אנחנו מסתכלים במחשבות ומוטרדים ומוצפים, והן כל כך מחייבות אותנו, לנו, כי הן כל כך נוגעות לנו, ופתאום מופיע מעצבו הבהירות, וואו, מחשבה רק מחשבה, היא פשוט באה והולכת. אז זה יכול להופיע מעצמו, כמו שסטיבן קרא לזה לראות, מהגב פתאום, מאחורה יופיע לנו, בלי שחשבנו על זה, זה פתאום מתברר לנו, וזה מאוד משחרר. וזה יכול להופיע גם כהרגל, אנחנו מרגילים את תודעתנו לא להתייחס אל הדברים כשלי, והרגלים זה דבר שמשתרש. הרגלים, הבודה אמר בצורה נורא פשוטה, מה שאנחנו מטפחים אותו מתפתח, מה שאנחנו לא מטפחים אותו נזנח. כל התרגול הזה בנוי על האמת הפשוטה הזאת שדברים שיקרים לנו הם דברים שאנחנו מטפחים, מתאמנים, מאמנים, מרגילים את עצמנו. אז להשתמש כהוראת תרגול, לראות את הדברים, אפילו שאנחנו עוד לא ממש, זה עוד לא ממש ברור לנו, וזה קצת מנוגד, אבל להרגיל את עצמנו, לראות מחשבה כמחשבה, לראות כעס ככעס, יום מן הימים, פתאום זה יהיה לנו, איכשהו זה פתאום יראה לנו יותר טבעי ככה, מאשר איך שהתרגלנו לראות כל הימים. אז יש בזה תועלת. יש עוד כמה תועלות בנושא של ההשפעה המיטיבה של הפחתת המרכזיות של עצמי בחוויה שלנו, אבל אני רוצה קודם כל לספר סיפור, וסיפור דווקא על קוזק. יש פה, כמו שאתם יודעים, התפתחה פה מסורת של סיפורי קוזקים. אגב, אני רוצה לבקש סליחה, יש פה מישהו ממוצא קווקזי או קוזקי? אוקיי, בכל מקרה, אין בכלל עם כזה קוזקים, רק המצאנו אותם לצורך הסיפורים. אז וסליחה אם זה פוגע ברגשות של מישהו, אבל הסיפור הוא על שליט קוזקי, ראש בצבא, צבא פרשים אכזר, שכבש, נכנס לאיזושהי מדינה, נדמה לי סין או משהו כזה, וכבש שמה, ובדרך הוא כבש איזשהו כפר, כל האנשים ברחו מהכפר. השם החזק הזה של השליט הקוזקי הפחיד, הוא היה ידוע באכזריותו, כל כך הפחיד, רק שמעו שהצבא מתקרב, כולם ברחו להרים, חוץ מאב המנזר. אב המנזר נשאר במנזר, משקה את הפרחים, עושה מדיטציה, אין, אאוט. בכל אופן, הצבא הקוזקי נכנס לכפר, לא מוצא אף אחד, אומרים להם, תשמע, אבל המאסטר הנזיר עוד נשאר בה. שליט הקוזקי אומר, מה? יש פה בן אדם אחד שלא פוחד ממני? תביאו לי אותו. מביאים לו את הנזיר, והשליט שואל אותו, תגיד, אתה לא יודע מי אני? אז הוא אומר לו, לא, מי אתה? אז הוא אומר לו, השליט אומר לו, אני זה שיכול להכניס את החרב שלי לבטן שלך בלי להניד אפאף. הנזיר אומר לו, ואתה יודע מי אני? השליט אומר לו, לא. אומר לו, אני הוא זה שיכול לקבל את החרב שלך בתוך הבטן שלי בלי להניד אפאף. והסיפור אומר שהשליט שמע את זה, השתחווה לנזיר ועזב את הכפר. סיפור אני חושב מספר או מצביע על אחד השינויים המבורכים ביותר שקורים לנו כאשר מרכזיות העצמי, תפיסת העצמי נחלשת, היא שאנחנו פחות מפחדים מלחיות בעולם הזה. ויש ברכה גדולה שמורגשת כקלות רבה בחיים כאשר אנחנו פחות מפחדים, ולפחדים האלה יש הרבה מאוד אספקטים, הם מנהלים אותנו בהרבה מאוד צורות. מספרים ש שוב, החוקרים, שאנחנו נולדים, שבני אדם נולדים עם שני פחדים מולדים, אינסטינקטים של פחד מולדים, שניים בלבד. אחד זה פחד מרעשים חזקים. תשימו תינוק שנולד, תשימו לידו רעש חזק והוא יחווה תגובות של פחד, ופחד ממקומות גבוהים. כנראה שאלה שני הפחדים המולדים בנו כאשר אנחנו נולדים. את כל השאר כנראה אנחנו מקבלים מהחיים. עכשיו, כששואלים בן אדם מבוגר שחי בארץ מערבית, עושים סקר, בארצות הברית הם טובים בסקרים, מה הפחדים הכי חזקים שלנו, של בני אדם, אז מסתבר שהפחד הגדול ביותר והמשותף לרוב בני אדם בחצי הכדור המערבי הוא פחד קהל. לא מפתיע, לא פחד מוות, פחד קהל. זה מעניין, אבל זה גם עושה שכל. מי מאוים בפחד הקהל? הקיום שלנו מאוים בפחד קהל? מה שמאוים זה התפיסה העצמית שלנו, מה שאנחנו קוראים האגו. אנחנו נורא מפחדים שאם לא נדבר יפה, לא נגיד דברים חכמים או נעלם, אז אנחנו נחשוב את עצמנו ככישלון, או אחרים יבוזו לנו. האגו מאוד מאוד מאוים, וכנראה שהפחד הגדול ביותר שלנו שמשתק אותנו בהמון דרכים בחיים זה הפחד של הפגיעה של הדימוי העצמי בעיני עצמנו ובעיני אחרים. איך הדימוי העצמי שלנו, אותו מבנה מנטלי שסטיבן הסביר כל כך יפה אתמול, המבנה שאנחנו בונים מרגע לרגע של תפיסת העצמי, כמה שהוא שברירי וכמה שאנחנו דואגים, מה יגידו עלינו, מה יחשבו עלינו, יאהבו אותנו, הכל שם בנוי סביב איזשהו מבנה שאנחנו קוראים לו אנחנו, שהוא בעצם לא ממש שם. אז כתוצאה מההפחתה הזאת בהזדהות שלנו עם אותו עצמי, אנחנו חווים פחות פחד ברמות משתנות. זה לא שהפחד נעלם, פחד מופיע מהחיים, אבל הפחד הזה פחות משתק אותנו, פחות מאיים, פחות אנחנו צריכים להיות כל הזמן בשליטה ולהסתכל מאיפה יבוא הדבר המאיים הבא. והתוצאה של ההפחתה בפחד הזה, לא רק, אבל גם, זה שאנחנו חיים, מרגישים הרבה יותר כלילות בתוך החיים. החיים הופכים להיות הרבה יותר משחקיים, לא כאלה רציניים וכבדים וחשובים. אנחנו מתנהלים בכלילות, וכמה כיף לנו להסתכל על ילדים שמתנהלים בכלילות, כמה היינו רוצים להיות כאלה כלילים, ואיפה נעלמה הכלילות שלנו? זה לא המשקל שהוציא מאיתנו את הכלילות הזאת. זה לא התפקיד שהוציא מאיתנו את הכלילות הזאת. אנחנו כל כך פוחדים לטעות, להגיד את הדבר לא נכון, להתאפס ככה, להתאפס אחרת, שאנחנו לאט לאט ככה. בתוך איזה קונחייה שאנחנו בנינו, שזה האני שלנו. ואחד הדברים שרואים את זה, וזה גם שאלה שנשאלה פה, זה איך הדרמה יכולה לעזור לנו בקבלת החלטות. אנחנו נדרשים לקבל החלטות. לא מעט, ולפעמים החלטות חשובות. אז קודם כל, כשאנחנו יותר מודעים, אז ההחלטות שלנו יותר נובעות מתוך הכוונות שלנו ופחות מתוך הדפוסים שלנו. זה כבר ברכה. אבל שנית, כשאנחנו לוקחים את הכל ביותר קלות ויותר משחקיות, אז אנחנו לא כל כך מאוימים תוצאות המפחידות של ההחלטה הלא נכונה. אנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב שיש החלטה אחת נכונה, שאותה אני חייב לגלות, וכל שאר ההחלטות הן לא נכונות. ואז יש המון מתח, מה ההחלטה הנכונה? כאילו. ומצד שני, והאמת היא שאין החלטה נכונה. איפה יש החלטה נכונה? מי יודע את ההחלטה הנכונה? החלטות מופיעות, חלקם נכונות, חלקם לא נכונות. רק בעוד שנה נדע עם מה שהחלטנו היום, הוא החלטה נכונה. אין, לא רשום בשום מקום ביקום שהחלטה אחת היא נכונה ואחת היא לא נכונה. ההתפתחות של החיים, כפי שהחיים יובילו אותנו, יחשפו, יכול להיות שמה שנראה לנו הכי נכון היום ולכל העולם, ואימא ואבא והבן דוד והבוס אומר זה הדבר הנכון, אחרי שנה יתברר כקטסטרופה. ויכול להיות בדיוק ההפך. אז זה משחרר אותנו מהצורך להיות נורא מדויקים בהחלטה הנכונה. וזה גם, אין כבר את הפחד הכל כך גדול שיהיה החלטה שיגנו אותי או שישבחו אותי אם הצלחתי נכון, וגם לא אני עצמי. מותר לטעות. ברגע הנוכחי אנחנו לא יודעים. וזה מאוד משחרר לדעת שאנחנו יכולים לעשות רק כמיטב יכולתנו ומיטב הבנתנו ומיטב כוונתנו. מעבר לזה, מן אללה. אז הפרדוקס של של מה שמופיע כאשר מופחתת או נרגעת קצת המרכזיות של העצמי, זה לא שהוא נעלם, פשוט פחות שולט, זה שאנחנו הרבה יותר בקשר ובחיבור עם מה שקורה סביבנו. כאילו אנחנו יותר כלילים, יותר משחקים, לא כאילו, זאת ממש חוויה, חיים זורמים ואנחנו כלילים איתם, אבל זה לא ניתוק, זה המון חיבור, יש המון או יותר, נחווה כהמון, כי לפני זה זה היה כל כך מעט, הרבה יותר קשר עם מה שקורה, אנחנו יותר רגישים למה שקורה מסביבנו, לאחרים, אנחנו רגישים לסבל שמופיע, מתפתחת או מופיעה מעצמה רגישות לסבל באשר הוא, ואז יש תחושה של קרבה, והיפה הוא שהקרבה הזאת היא לא קרבה מעיקה, היא לא קרבה שנצמדת, אנחנו רואים סבל, יכול להיות שפעם נורא פחדנו בסבל, כי זה נורא זעזע אותנו, אנחנו יכולים לפגוש סבל, להדהד, להרגיש מה שניתן להרגיש, אבל אין את הצורך להזדהות, אנחנו יודעים שסבל זה סבל, אז כשאנחנו פחות מזדהים, אנחנו יכולים להיות, לפעול הרבה יותר בצורה מועילה, אנחנו לא כל כך מוטרדים מהתוצאות, אנחנו פועלים, עושים את מיטב כוונתנו, ומה שיצליח, יצליח, מה שלא יצליח, לא יצליח. אז זה קלות מצד אחד, וזה חיבור, וזה קשר, וזה עניין מצד שני. אז כאמור, יש עוד הרבה דברים, אבל אני חושב שאני מלאה אותנו מספיק, אז אני אסיים פה. ואני רק אסיים בעוד איזה ציטוט שאני חושב שהוא של דוגן, לא בטוח, והוא אומר, לדעת את עצמנו זה לשכוח את עצמנו, לשכוח את עצמנו זה להיות אחד עם כל הדברים. אז אנחנו יכולים אולי לסיים באיזו התכוונות שמי ייתן ו נוכל לדעת את עצמנו יותר, ומי ייתן שתוך כדי כך נוכל לשכוח את עצמנו יותר, ומי ייתן שתוך כדי כך נוכל להיות אחד עם כל הדברים יותר. אז בוא נסיים בכמה שניות של שקט.